גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 198 על סיוע בתהליכי פוריות להורים, על עבריינות הימורים בספורט ועל מחירת המדבר לתיירים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך העריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. מה עושים כדי לסייע להורים חסרי יכולת פריון?
במבחינות שאני בודק, אני בודק אך ורק תאי זרע, ובודק האם התאים האלה מסוגלים לעבור את התהליכים הביוכימיים שמכשירים אותו להיפגש עם הביצית.
איך ספורטאים עוברים מהצד הספורטיבי לצד המקבל שוחד?
מה גורם לספורטאים למעול באמון הזה שהם מקבלים מהאוהדים, שהם מקבלים הרי מרשויות הספורט, מההתאחדויות השונות, ולבצע אקט כזה שהוא להזכירך או להזכיר את המאזינים שלנו, הוא אקט פלילי.
ועל מחירת המדבר הישראלי לתייר האירופאי, האמריקני והאוסטרלי.
90%, רק תיירות זרה אני מדבר, שרואיינו באתרים בנגב, אני מדגיש, במהלך זמן שהם כבר הגיעו למדבר, לפעמים זה ליום אחד, לפעמים יומיים, לפעמים יותר, 90% מהם ציינו שהסיבה המרכזית, ה-RTC שבגינו הם הגיעו למקום הזה, זה לטייל ברגל במדבר. וזאת חוויה שאין לי בשום מקום אחר, באתי בשביל זה.
שלום פרופסור חיים ברייטברט, נשיא המכללה האקדמית באשקלון, שלום לך.
שלום רב.
אתה נשיא המכללה, כמה תלמידים יש כאן?
4,100.
והמחקר שלך נועד, נראה לי, להגדיל את המספר הזה.
ללא ספק.
בצורה זאת או אחרת.
אם אתה רוצה בבית כלכלי, אבל בוודאי יש פה בעיה אישית מאוד מאוד חמורה לאותם זוגות שמנסים להביא במשך שנה, שנתיים ילד לעולם, ולא מצליחים.
לא מצליחים כי למה זה? זה תמיד, אתה יודע, אנחנו מגדירים בעיה של אי-פוריות, אבל לאי-פוריות הזאת יש...
שני כיוונים. כן, הכיוון האחד זה הכיוון הנשי, ומה שאנחנו רואים היום בעולם, שנשים רוצות קודם לעשות קריירה ורק לאחר מכן להביא ילדים, וכשאישה מנסה בגיל 35 או 40 להביא ילדים, יש כבר בעיה עם הביציות שלה, הן כבר ביציות זקנות, ויכול להיות שהבעיה נובעת מהאישה.
Okay.
ולכן מה שמנסות היום לעשות נשים, אנחנו יודעים היום להקפיא ביציות, אז בגיל 20 היא יכולה לתת ביציות, להקפיא אותם, ואז בגיל 40 יעשו לה הפריית מבחינה.
הטיפול שלך, אבל הוא המחקר שלך יותר נוגע לתאי זרע, אבל אם כבר הגעת למסקנה הזאת, אמרת מקודם שהתהליך שעובר תא הזרע בדרך להפריה, הוא תהליך שנמשך די הרבה זמן למעשה, או לפחות בתוך מבחנה, הוא אמור להבקיע את הביצים.
בין 3-4 שעות.
אוקיי. זה נכון גם בתוך הרחם עצמו, לא, סליחה, בתוך מערכת הרבייה עצמה?
כן, אנחנו משערים שזה הזמן שזה גם קורה בתוך מערכת המין הנקבית, למרות שאנחנו לא יכולים להגיד את זה בוודאות, אנחנו יודעים מתוך ניסיון שעשינו במבחנה, שכדי לקבל הבשלה או הכשרה טובה של תאי הזרע, אז בבני אדם צריך לאתגר אותם 3 שעות.
ואם נחזור לרגע לסעיף שדיברת עליו לגבי הזדקנות הביצית, יכול להיות שכשהביצית יותר בוגרת, יותר קשה לחדור אותה?
אנחנו לא יודעים בוודאות אם זאת הבעיה. אנחנו רק יודעים שלא מקבלים עוברים
תקינים.
תקינים.
מה הייתה שאלת המחקר? כלומר, ממה אתה מתחיל בעצם?
אני מתחיל מהבנת התהליכים הביוכימיים שמתרחשים בתא הזרע כאשר הוא נמצא במערכת המין הנקבית. מתברר ככה. תא הזרע...
רגע, פרופסור, כן. לפני שמתברר, מה שאלת את עצמך?
אוקיי, אז אני מנסה להבין מה התהליכים הביוכימיים שעוברים על תאי הזרע כאשר הם נמצאים בתוך מערכת המין הנקבית, לצורך האינטראקציה עם הביצית, לצורך חדירה לתוך הביצית וקבלת הפריה. זאת השאלה. השאלה היא שאלה ביוכימית.
אוקיי. והמחקר נעשה ממש על מבחנות עם מערכות הפריה? זאת אומרת, מערכת שיש בה גם תאי זרע וגם ביציות?
לא. אנחנו עובדים אך ורק על תאי הזרע.
אוקיי.
כשרוצים לעשות בדיקה גם של הפריות, אז אי אפשר לעשות את זה בבני אדם, קשה מאוד לקבל את הביציות, ועשינו בעבר ניסיונות כאלה בעכברים.
אבל איפשהו אתה מוכרח, אני מניח, להבין את מנגנון החדירה, וזה לא יכול להיות על ריק. זאת אומרת, אתה מוכרח להעמיד מולו, מול תא הזרע, איזשהו מקום שייכנס אליו.
כן. אוקיי, אז כדי להבין את מנגנון החדירה, אנחנו יודעים היום חלק מהתהליכים שעובר תא הזרע בתהליך ההכשרה הזה, על מנת שהוא יוכל באמת לחדור לתוך הביצית. התהליכים האלה בחלקם ידועים, וחלקם כמובן אני פענחתי במשך השנים, ואנחנו יכולים לבוא ולבדוק את תא הזרע ולראות האם הוא עובר את התהליכים האלה. Mm-hmm. אם הוא לא עובר את התהליכים האלה, אז אנחנו יודעים להגיד מראש שהוא גם לא יחדור. אין לנו בעיה איזה. עכשיו, אם הוא כן עובר את התהליכים האלה, אז באמת אנחנו משערים שתא הזרע הוא תקין, ובמקרה הזה אפשר לעשות מה שנקרא הפריית מבחנה, לערבב את תאי הזרע האלה עם ביציות, ולראות שאכן מתרחשת הפריה.
זאת אומרת, המחקר כשאתה מבצע אותו, זה, שוב, זה שורת מבחנות שאתה מסתכל על כל אחת, מבחנות שבה מעורבבים שני החומרים האלה?
במבחנות שאני בודק, אני בודק אך ורק תאי זרע. רק כן. תאי זרע, ובודק האם התאים האלה מסוגלים לעבור את התהליכים הביוכימיים שמכשירים אותו להיפגש עם הביצית.
אוקיי, הוא צריך, התא הזרע עובר מהאשכים באיזושהי דרך עד הביצית, יש לו שם הרבה מאוד שלבים, נדמה לי. כמה שלבים, אגב, אתה יכול למנות? עד שהוא מגיע, לא עד שהוא מתחבר, עד שהוא נצמד לביצית.
כן, אוקיי, אז תאי הזרע יוצאים מהגבר, מעברון שנקרא אפידידימיס, הם עוברים למערכת המין הנקבית, ודרך אגב, תא זרע בעל תנועה טובה יכול להגיע לביצית אפילו תוך דקה, אבל הוא לעולם לא יפרה, כי הוא לא עבר את התהליכים הביוכימיים שמכשירים אותו לצורך הפריה.
זאת אומרת,
במערכת המין הנקבית הוא מטייל שם במשך כ3 שעות, בסוף הוא נקשר לאיזה תאים מסוימים, תאי אפיטל בצינור הביצים, ושם בעיקר הוא עובר את תהליך ההכשרה שדיברתי עליו. ברגע שהוא עבר את התהליך הוא מתנתק, ו הוא נע לכיוון הביצית, בהנחה שאז היה גם ביוץ, והביצית נכנסה לצינור הביצים.
בוא נדבר רגע על תהליך ההכשרה הזה, כי כן. זה בעצם מה שאתה בודק.
נכון.
הוא עובר, אחרי שהוא נכנס לתוך איך זה נקרא, וגינה? בשפה המדעית?
בשפה, כן. השלב הראשון זה הווגינה. להיכנס. אחר כך לרחם, ואחר כך לצינור הביצים.
יש שלושה שלבים.
כן.
באיזה שלב אתה יכול להתערב? בוא נגיד, באופן מלאכותי, בתוך המבחנה הזה, ברגע שהוא נכנס כבר, או רק בשלב שהוא מקבל את ההכשרה?
אוקיי. אני יכול לבדוק תאי זרע, ולבוא ולהגיד, באיזה שלב מתהליך ההכשרה, תא הזרע הזה נכשל. ברגע שאני יודע באיזה שלב הוא נכשל, אני יכול לנסות לעשות מה שנקרא בייפאס, לעבור על השלב הזה ולתת לתא הזרע את החומר שחסר לו שהוא לא יכול כרגע לקבל.
ולכל תא הזרע יש תהליך אינדיבידואלי של...
לא. לא,
כולם אותו דבר?
ההנחה היא שכולם עוברים את אותו תהליך, למרות שלא כל תאי הזרע עוברים את ההכשרה. אני רק אתן לך דוגמה.
Okay.
גבר פורה מעביר לרעייתו או למי שהוא רוצה 20 מיליון תאים. 20 מיליון תאים.
אוקיי.
בין 10-50 תאים שעברו קפסיטציה מגיעים לאזור הביצית. אתה מבין איזה סלקציה אדירה יש פה. בין 10-50 תאים...
מה עושה שם את הבחירה אגב?
מה עושה את הבחירה? זו שאלה מאוד טובה. שאלה מאוד טובה. אם היינו יודעים... העניין הוא שבאמת כשאמרתי לך שבמקרים מסוימים שתא זרע לא חודר, אז הרופא לוקח תא בודד ומזריק אותו, אז אי אפשר לבוא ולהגיד שזה התא הנבחר.
אוקיי.
אי אפשר. רק עוד מילה אחת. עכשיו תחשוב שמתוך אותם 10-50 תאים שמגיעים לאזור הביצית, אחד מפרה. תחשוב על איזה סלקציה אדירה יש פה. מ-20 מיליון לאחד.
אני חושב, פרופסור, ישר למשפט, אתה בחרתנו.
אתה בחרתנו. זה אתה בחרתנו.
זה את בחרתנו במקרה הזה.
ואת בחרתנו, נכון.
וואלה, פה שינינו את הטבע. עכשיו, תראה, אתה אומר שהמצב שבו האין עונות מתבטאת היא רק בשלב אחד, ולמעשה אתה כבר אומר זה לא ממש אין עונות, אלא יכול להיות שכל התהליך שמסביבו הוא לא תקין. זאת אומרת, פעם אחת זה החיבור של הזרע עם החומרים שמסביבו, ופעם אחת זה החיבור של החומרים שמסביבו עם תאי הזרע. מי משניהם יכול להיות מקולקל? שניהם או רק אחד מהם? אתה חוקר את תא הזרע,
אבל למעשה... אני חוקר את תא הזרע, ואני יכול להגיד על שלבים מסוימים בתהליך ההכשרה, שאנחנו כבר מכירים אותם די טוב, למרות שלאחר 40 שנה שאני עובד בשטח, אני יכול להגיד שאולי אנחנו באפס קצהו של ההבנה.
פה הייתי צריך לשאול אותך כמה ילדים יש לך, אבל זה התפרש כלא טוב. אבל שאלתי, אוקיי.
כן. לי עצמי אתה שואל כמה?
כן.
אז לנו יש 5 ילדים, 3 בנים ושתי בנות.
שיהיו בריאים כולם.
ושני תריסרים של נכדים.
ועל כולם זה עבד.
וחצי תריסר של נינים.
וואלה. אוקיי, תראה, אז אתה אומר שאתה יכול, אתה מטפל רק בתאי הזרע.
נכון.
זאת אומרת, במצב הזה אתה יכול לייצר איזשהו תהליך, גם אם זה, בוא נגיד, תהליך מלאכותי שנוצר באמצעות חומר אחר שאתה נותן לגבר לשתות או לקחת לפני ההפריה, והוא בעצם עובר את התהליך הבא. נכון. כלומר, עובר את השלב הזה שבו הוא נתקע. נכון?
נכון.
איזה שלב זה?
אני אומר, זה יכול להיות בכל גבר שלב אחר. זה איזה שלב ביוכימי, שבו חומר A לא הופך לחומר B, מאיזושהי סיבה, שיש פגם, אולי זה פגם גנטי או פגם אחר, ואז אם אתה תיתן את התוצר, כלומר, תיקח את תאי הזרע של הגבר, תעשה להם את הטיפול באמצעות אותו תוצר, ואז פשוט אפשר לעשות הזרעה מלאכותית לאישה. זאת אומרת, לא צריך לשאוב לביציות, לא צריך לעשות הפריית מבחנה, אלא הרופא פשוט עושה הזרעה מלאכותית, ובצורה כזאת, הגבר יעבור את תהליך ההכשרה.
אתה כבר מחוץ למערכת הפעילה עצמה. מה שאני שואל, אם אתה יכול לתת, נניח, לגבר, להכווין לאזור הזרעים, כלומר, לאזור תאי הזרע, איזשהו סטרואיד או משהו כזה, שהוא יהיה יותר חזק, ואז הוא יוכל לחדור את הביצית. זאת אומרת, אם אתה יכול לתת לו איזשהו טיפול מבוסס כימי, ביולוגי כימי...
זה בדיוק הרעיון. זאת אומרת, אבל קודם כל, אתה צריך לוודא איזה שלב לא פעיל באותו תא הזרע. אתה יכול כמובן לנסות, אתה יודע, להוריד כמה חומרים מהמדף ולנסות, אבל לא, השיטה הזאת, אני חושב, היא לא נכונה. אפשר לבדוק, אני יכול היום לבדוק איזה שלב בתאי הזרע לא תקין, וכאשר אני יודע איזה שלב לא תקין, נניח חומר A לא עובר לחומר B, אז אני אתן מבחוץ את חומר B, ואז התהליך של הקפסיטציה, של ההכשרה, יתרחש בסדר, ואפשר להזריע אז את האישה. זה הרעיון.
אתה, במחקר שלך בעצם יוצר, אני חושב, שתי אפשרויות. פעם אחת ליצור את האפשרות שעכשיו דיברת עליה, אבל פעם שנייה להפוך את זה לתהליך מונע. זאת אומרת, אתה יודע שאם אתה נותן חומר מסוים, אז הוא מפעיל איזושהי פעולה על הזרע, שאז הוא לא חודר את הביצית.
אוקיי. אז ככה, 15% מהזוגות סובלים מאיפריון, ו-85% מחפשים אמצעי מניעה.
מחפשים איפריון.
מחפשים איפריון, ועד היום אין מה שנקרא male contraceptive, זאת אומרת, אמצעי מניעה לגבר פעיל ומבטיח, אין עד היום. עבדכם הנאמן, אנוכי, עבדתי גם על הנושא הזה, ואנחנו פיתחנו אפילו איזשהו אמצעי, על ידי כך שאנחנו מבינים את תהליך הקפסיטציה, אז אמרנו שנבוא ונפגע באופן ספציפי בתא מסוים. בתאי הזרע יש מערכות מסוימות של אנזימים שנמצאים רק בתאי הזרע, ולא נמצאים במקום אחר בגוף. ואז ברגע שהגבר ייקח את אותה גלולה, כן, אז יהיה לו עקרות, דרך אגב, זה עקרות זמנית. אנחנו פיתחנו איזשהו חומר שבדקנו אותו בעכברים. לצערנו, הגענו רק ל-80% אי פריון, שזה לא מספיק גבוה. זה לא כמו במחלות אחרות, שאם אתה מצליח בסרטן, אם אתה מצליח לפתור 30% מהבעיה, אז כבר אתה על הסוס, כמו שנקרא. בפריון צריך 100%, 99%.
אתה יכול לקרוא לו רוני סטופ, שזה ההפך מפוסטינור.
כן.
או שיקול אחר של האותיות פוסטינור, אבל בכל מקרה, זה מצב אפשרי?
זה מצב אפשרי, זה מצב אפשרי, ומה שאנחנו מצאנו באותם מחברים שהיו לא פוריים, טיפלנו בהם במשך שבוע ימים, ולאחר מכן ראינו שהם עקרים למשך חודש ימים, ולאחר מכן הם חזרו לפעילות. זאת אומרת, זה אמצעי מניעה הפיך. ודרך אגב, אם אנחנו מדברים גם על הלכה, שזה בעצם הרב פיינשטיין, שהיה פוסק הדור בארצות הברית, הוא קבע שאם יש אמצעי מניעה הפיך, והגבר לא מאבד את הליבידו שלו, אז זה אמצעי כשר.
כשר, כשר. השאלה אם בהצטברות של דבר כזה, בוא נלך לחבר צעירים שיכולים להיות הקהל היעד לשימוש בתכשיר שכזה, אם ההצטברות הזאת לא גורמת איזושהי נזק, נזק המשכי.
אז בוא נגיד, אני אומר, כרגע אנחנו עצרנו את המחקר הזה מסיבה מאוד פשוטה, שאנחנו לא מצליחים כרגע להתגבר על אי פריון מעבר ל-80%. אנחנו עדיין לא יודעים איך לעשות את זה, ופה אנחנו די בעצירה בעניין הזה. אז בוודאי שאנחנו לא יודעים אם יש לזה השפעות ארוכות טווח. לפי ההבנה הביוכימית שלנו, לא צריכה להיות השפעה ארוכת טווח. עכשיו, מה, בדרך כלל גברים או זוגות שכבר לא רוצים ילדים, יש להם כבר 3-4 ילדים, לא רוצים יותר ילדים. גבר בן 40, כן, זוג בגיל הזה, לא רוצים יותר ילדים. מה שעושים היום, בעיקר בארצות הברית, זה מה שנקרא וזקטומי, חותכים את צינור הזרע. זה תהליך בלתי הפיך, לא נעים, ועושים את זה, גברים בעיקר בארצות הברית עושים את זה. עכשיו, האמצעי שאנחנו רוצים לפתח, זה יהיה אמצעי כזה שהוא יגרום להכרות זמנית, ולא יודע, אולי זוג רוצה פתאום אחר כך שכן יהיו לו ילדים, אז בוודאי שזה גם טוב לזוגות צעירים. זה הרעיון, אנחנו קצת רחוקים מזה, אני מוכרח להגיד.
פרופסור חיים ברייטבט, נשיא המכללה האקדמית אשקלון, תשמע, אנחנו עוד יכולים לשבת ולדבר על זה ולהביא עוד ילדים לעולם, אבל נאלץ להסתפק בזה בגלל הזמן. תודה רבה לך.
בבקשה, כל טוב ושיהיה בהצלחה ושכולם יהיו פוריים.
דוקטור עופר מוכתר מהמחלקה לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון, שלום לך.
שלום, שלום.
והשיחה איתך, בוא נגיד, אני חושב שהיא תחרוג קצת מהצורת ההזנה הרגילה, או הקהל המאזינים השגרתי שמאזין לסקט מדעי או טכנולוגי, וזה על ההיבטים של, נקרא לזה שחיתות בספורט.
כן.
בסדר? אפשר להניח שזה כסף, אבל כסף יש בצד אחד, בצד המקבל יש גם דברים אחרים.
נכון. ואם אנחנו לוקחים את התחום הזה שנקרא מחירות משחקים או הטיית משחקים ומנסים לבחון אותו לעומק, אז כמו שאמרת, המניע הוא הרבה פעמים אחד מהמניעים האנושיים הכי בסיסיים, וזה אפילו נקרא לו בשם תאוות בצע, רצון להרוויח כמה שיותר.
כן.
אבל כאשר אנחנו צוללים לעומק כדי לנסות לנתח יותר את המניעים ואת מה עומד מאחורי כל התעשייה המאוד גדולה הזאת, שאני לא יודע אגב אם אתה יודע, אבל בעולם מגלגל את השוק הזה של הימורים לא חוקיים והטיות משחקים, מגלגל מעל טריליון דולר בעולם. וכשאתה מסתכל, אז אתה אומר, בוודאי ובוודאי שהכסף הוא אישיו מאוד מרכזי. אבל כשאנחנו במחקר שלנו צללנו קצת להבין את המניעים של הספורטאים, ומצד שני לראות גם מה חושבים על זה האוהדים, שזה גם חלק מאוד חשוב ומשמעותי, גילינו שלא תמיד הכסף הוא הדבר העיקרי כאן, שלא תמיד הכסף הוא אפילו הדבר היחידי כאן.
אני, אתה יודע מה, אפילו בלי שתנסה לשכנע אותי, אני מבין את זה, כי יש גם צד נוסף, ותכף נדבר עליו, אבל לפני כן, שאלת המחקר, זוהי הייתה, זאת אומרת, מה מניע אנשים לעבור מצד אחד של העולם התרבותי-חינוכי שלהם לצד השני?
כן, זאת אומרת, מה גורם לספורטאים למעול באמון הזה, שהם מקבלים מהאוהדים, שהם מקבלים הרי מרשויות הספורט, מההתאחדויות השונות, ולבצע אקט כזה שהוא להזכירך או להזכיר את המאזינים שלנו, הוא אקט פלילי. זאת אומרת, יש סעיף בספר החוקים הישראלי שמתייחס ספציפית להטיות משחקים. עבירה פלילית כזאת, זאת אומרת, לא שוחד, כמו שאנחנו שומעים הרבה פעמים בהקשרים אחרים, הטיית משחקים בספורט, הטיית תחרויות בספורט, יש סעיף כזה.
טוב, אז עליו, על הספורטאי עצמו, יש שני מרכיבים, נניח. כי המרכיב אחד אנחנו יודעים שהוא כסף, על המרכיב השני עוד מעט נרחיב עליו. מה מניע את זה שמבקש לבצע את ההטייה? למה אני שואל? כי הוא, יש לו כסף, הוא לא צריך את זה, אבל משהו דוחף אותו לשם.
כן, וקודם כל אתה צודק, ואחד מהדברים שבולטים מאוד, לא רק בהקשר הישראלי, כי נוציא את זה גם מההקשר הישראלי, כי זו באמת תופעה גלובלית עצומה, זה העובדה שבשנים האחרונות כמעט כל מי שדוחף ומניע את, נקרא לתעשייה הזאת של השחיתות בספורט, זה ארגוני פשיעה. ארגוני פשיעה גדולים מאוד, שכמו שארגוני פשיעה עושים בלא מעט פעמים, מזהים כאן הזדמנות. ומבחינתם, רמי לצורך העניין, אם צריך להשקיע X כסף, אבל לגרוף אחר כך X כפול 100 כסף, זאת הזדמנות כבירה.
אבל אז תראה, הם צריכים לשכנע שרשרת ארוכה מאוד, או לשלוח משכנע לשרשרת ארוכה מאוד של אנשים. זה יכול להיות, בוא נגיד, זה שיבוא לשחקנים, לשחקן, לא משנה באיזה ספורט, הוא גם צריך ללכת, להציע את ההצעה, לעטוף אותה באיזושהי מעטפת, אבל הוא צריך ללכת לעוד שני גורמים, לפחות לשופטים, וכנראה גם למנהלי קבוצות. עכשיו, איפשהו בתוך השרשרת הזאת, הגם שהיא יכולה להיות מאוד קצרה, הרי ברור שמישהו יכול להגיד, תשמע, אני לא רוצה לראות אותך פה יותר, והטלפון הבא שהוא עושה זה לחוקרי משטרה.
קודם כל אתה צודק בהקשר הזה, שבאמת זאת אחת מהתופעות שבוא נאמר בהקשר הזה, מצריכה, נקרא זה הכי הרבה ארגון. ומהצד השני, אמרנו, לרשותם של אנשי פשע מאורגן, יש את היכולת הרבה פעמים, קראנו לזה מקודם, לזהות סיטואציות, לזהות הזדמנויות, לבוא ולומר, רמי, אני מכיר את תחום האימורים לעומק, ואני יודע שהרבה פעמים אני גם בא אליך בזווית קצת אחרת. אני לא פונה אליך דרך מנהלים, כי אני הרבה פעמים לא צריך שתפסיד את המשחק כולו. אני צריך בסך הכל הימור מאוד מאוד טריוויאלי ושולי אולי בעיניך ובעיניי כמתבונן ממצד. סתם, אני צריך שבסך הכל כל מה שתעשה זה שתרחיק החוצה כדור בדקה 44.
ואז מה זה ייתן לי?
אם אני לצורך העניין מאמר שבדקה 44 יהיה כדור קרן לקבוצה מסוימת, או כרטיס צהוב לקבוצה מסוימת, או היום תחום האימורים הוא כל כך עשיר בהקשר הזה, רמי, והתעשייה הזאת של אימורים נותנת לנו אפשרות לאמר כמעט על כל אספקט במשחק. שוב, אם אני ואתה שותפי סוד, ואתה רואה, אני מגיע למקום הזה שאני לא מכריח אותך לוותר לגמרי על התחרותיות שלך, אלא ראינו את זה לעתים בטניס, שהוא באמת ספורט אינדיבידואלי, ושם אני לא צריך את כל השרשרת הזאת שציינת, רמי, אני פונה ישר אליך.
כן, אבל אז, תראה, אז הפונה, או זה שרוקם את הדבר הזה, יודע שמדובר בעסקה סיבובית. עכשיו, כדי לרקום את זה עד הקצה, הוא צריך שיתוף פעולה של, אתה יודע מה, לא 11 שחקנים אם זה כדורגל, או 5 בכדורסל, או 6 בכדורף, הוא צריך של אחד, לכאורה.
נכון.
אבל יותר מזה. הוא צריך גם להפוך אותו לעבריין.
נכון. עכשיו,
שנייה רגע, אופר, אם היית מנסה להשתמש במילות שכנוע, אתה, מה היית אומר?
תראה, מה שניסינו לתאר מקודם, זאת סיטואציה שהרבה פעמים, אם לי יש היכרות מספיק טובה, עם אותו ענף, ועם אותם ספורטאים, ואני מוצא הרבה פעמים, נקרא לזה גם בתוך אותו ענף, היבטים פסיכולוגיים שאני יכול להשפיע עליך, רמי. זאת אומרת, אם אני יודע לצורך העניין שאתה שחקן בקבוצה מסוימת, שבה שחקנים מסתכרים הרבה יותר טוב ממך, בסכומים הרבה יותר גבוהים ממך, ואתה סוג של חוליה חלשה, נגיד, בשרשרת, ואני פונה אליך, ואני בא ואומר לך, תראה, אתה לא מתוגמל מספיק, תראה, לא מעריכים אותך כאן מספיק, וכמו הרבה אלמנטים אחרים של פשיעה, דיברת על זה מקודם, לא סתם דיברנו על, על פשע מאורגן. פשע מאורגן, אנחנו יודעים שהרבה פעמים ברמה של אפילו משפחות פשע והכל, זה יותר מהכל לתת לך סוג של, איך נקרא לזה, חום. סוג של, אני מכיר בך, אני יודע כמה אתה חשוב. עכשיו, צריך להבין שכמו בהקשרים אחרים של פשיעה, בפעם הראשונה שהתפתית, הפעם הבאה כבר הרבה יותר קלה. הרבה יותר פשוטה, אני כבר לא צריך לשכנע אותך כל כך.
נדמה לי שראיתי את זה במה שנקרא סרט על איך, איך, איך להיות רוצח. משהו כזה, שכמובן הפעם הראשונה היא באמת קשה, והשנייה היא קלה. אוקיי.
עכשיו, רגע, רמי, ברשותך. הפעם הראשונה, אגב, אמרתי, לא צריכה להיות, יוצרת את לך סוג של איזה קונפליקט מוסרי עצום. אלא אני רק בא ואומר לך, רמי, תקשיב, אתה שחקן טניס? אני יודע שאתה הולך לנצח. אני יודע אפילו שהיתרון הוא לטובתך בצורה משמעותית. במקום לנצח במערכה לצורך העניין 6-0 או 6-1, שזאת היכולת של המשחק הזה, תעשה את המשחק הזה צמוד. תנצח רק 6-4.
כי אז החבר שלי שהוא מוכר קולה ופופקורן יוכל למכור יותר, ואני ארוויח יותר.
גם.
אז זה עדיין כסף.
גם, וגם, כך בחשבון שעוד הפעם, היום אני יכול לאמר, בכדורסל יש ממש תופעה כזאת, שנקראת point shaving, גילוח נקודות. זאת אומרת, בתי מורים נותנים לצורך העניין רף מסוים, שקבוצה עדיפה אמורה לנצח קבוצה אחרת, לא יודע מה, ברף של 20 נקודות. אז אני אומר לך, רמי, אל תנצח ב-20, נצח ב-10, כדי שכל מי שאימר שתנצח ב-10, הוא ייקח את, את השחייה.
Okay.
עכשיו, אתה מבין לבד, רמי, שהרבה יותר קל לי, אמרת לי מכל, איך תשכנע אותי, אופר? אני לא אומר לך, תפסיד. אני אומר לך, תמשיך, תנצח, אבל בוא לקראתי, תעשה לי טובה. ואני תגמל אותך על זה, מאוד. עכשיו, כך הרבה יותר קל לי לשכנע אותך, מאשר להגיד לך, לא, אתה תפסיד. ואז אתה הולך הביתה, ואתה אומר, וואו, איזה דילמה מוסרית מאוד עולה,
אם לפחור. אתה יודע מה, אם אתה ספורטאי, מתי אתה מבין שזאת עבירה?
לדעתי, על פניו מהרגע הראשון שפונים עליך.
אז בשביל מה הספורטאים מוכנים לסכן את עצמם?
תראה, יש לנו מחקרים שנעשו בתחום הזה כדי לנסות לזהות סוג של פרופילאות. זאת אומרת, איזה ספורטאים יותר מועדים, נקרא לזה, לביצוע העבירה הזאת, איזה ענפי ספורט, אפילו ברמה של פרופילאות, הרבה פעמים עובדים ממש בתאריכים, במורה. עכשיו, אנחנו כן יודעים שלמשל ספורטאים לקראת סוף הקריירה, שבהם ואומרים, תראה, הקריירה הספורטיבית היא קריירה יחסית קצרה, ואני צריך למקסם אותה עד הסוף, כי חלקם הגדול אין להם סוג של פרנסה שנייה או משהו בסגנון הזה. עכשיו, אם מישהו בא, ואני, אתה יודע, באחד מהמשחקים האחרונים שלי לקראת הפרישה או משהו כזה, ואני אומר, טוב, מי כבר ידע? כי אפרופו, המשחק הזה בכלל לא משודר בטלוויזיה, זה עוד משהו שהופך אותו לעתים מאוד מורכב. מי ידע? זה המילה שלי מול המילה שלך, רמי.
עכשיו, איך חוקרים דבר כזה? כי פה אתה צריך, כמו שאמרנו, לבנות שדה מחקר שמורכב משלושה, פעם אחת מהעבריינים, כלומר, פעם אחת מאלה שמנסים לשכנע, פעם אחת מהמשתכנעים, ופעם אחת מהמעטפת ההיקפית. זאת אומרת, שופטים, מנהלים וכל מיני כאלה. איך אתה חוקר את זה?
תראה, מחקר בתחומים של סטייה חברתית, כמו מחקר מהתחום הזה, הוא מחקר מאוד מורכב. אתה צודק לחלוטין. אנחנו מתחילים בדרך כלל, קודם כל, במה שכן זמין לנו. ולצורך העניין, אני הלכתי במסגרת המחקר שאני ביצעתי על הסוגיה הזאת, קודם כל לפסקי דין. זאת אומרת, רציתי לראות בניתוח של פסקי דין, בראש ובראשונה, אמרתי מה שגלו לציבור הרחב, וזה מה נאמר תוך כדי הכרעת הדין או מתן גזר הדין. זה קודם כל אמרתי, כל צד טען שם את הטיעונים שלו. אבל יותר מזה, אחד מהאלמנטים שהכי נפוץ במחקרים מהסוג הזה, זה מחקר שמבוסס על שיטה שנקראת שיטת כדור שלג. שבמסגרת כדור השלג, אני יודע מראש שאין לי לצורך העניין, נקרא לזה מסגרת דגימה. אין לי 1,000 שחקנים שהורשעו שאני יכול לפנות אליהם. ולכן, רמי, נורא פשוט. אנחנו עושים סוג של כדור שלג. אני מסתובב במקומות הרלוונטיים האלה, במגרשי ספורט, באימונים של קבוצת כדורגל כאלה ואחרות, מציג את עצמי. אומר שלום, אני חוקר מטעם מכללת אשקלון, אני חוקר מטעם ההתאחדות לכדורגל, אני חוקר מטעם, ואם שמעתם על מקרים כאלה,
מודיעין אזרחי.
מודיעין אזרחי, בדיוק. ואם נחשפתם לתופעה הזאת, אתם יכולים לשוחח איתי באופן אנונימי, שמספיק שאחד כזה כן, עוד הפעם, דיברת על זה מקודם, אולי יושב לו משהו על המצפון. אולי ליבו קצת יותר כואב, אם אתה מבטיח לו שהנתונים הללו לא יתפרסמו בצורה אנונימית, ולא ייצאו, נקרא זה לקהילה הרחבה, אלא בעיקר לקהילה האקדמית שרוצה ללמוד על התופעה הזאת לעומק, ולתוך הקהילה שמנסה למגר את התופעה הזאת, חלקם הגדול התראינו בחפץ לב.
אופר, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אז כדור השלג עובד, כמה תוקף אתה יכול לתת למחקר שנעשה בצורה כזאת?
כן, זאת
אני,
הבעיה.
אני רואה שאתה מתחבט בתשובה, כן.
לא, תראה, בתחומים שלנו, אני מגיע הרי מהחוג לקרימינולוגיה, רוב המחקרים שלנו בתחומים של סטייה חברתית, לוקים בנקודה הזאת. זאת אומרת, לא, אני לא אומר רוב המחקרים, אבל חלק גדול מהמחקרים, אנחנו יודעים מראש שנקרא זה מידת הייצוגיות שלהם, היא לא סופר גבוהה. ומהצד השני, אתה בא ואומר עצמך, יש לי כן גישה לעולם תוכן, למקום שמכניס אותי אליו, וגם אם זה יהיו רק 20 כדורגלנים, ולא יהיו שם גם כדורסלנים, אני אומר תמיד, זה הרבה יותר טוב מאשר כלום לפניי.
אבל נדמה לי, אופר, שאתה צריך לפחות 20, את אותם 20 הכדורסלנים, זאת אומרת, לפחות 4 קבוצות, בוא נגיד, נסתכל עליהם ככה, שאצל כולם תהיה איזושהי תשובה ברת תוקף זהה אחת. זאת אומרת, לפחות שאלה אמריקאית שנניח שהיא תהיה סגורה ושהם יענו עליה בצורה אחידה. אפשר לייצר דבר כזה?
תראה, זה מאוד קשה. ולכן, חלק גדול מהמחקרים בתחומים האלה הולכים דווקא לכיוון היותר איכותני.
אבל גם באיכותני הזה אין לך כמות להערכה.
נכון. אבל גם כאן הרבה פעמים מספיקה כמות מסוימת של סיפורים, שצריך להבין שבמחקר איכותני אתה שומע הרבה פעמים נרטיבים שלמים. ובנרטיב שלם כזה, אתה יכול לעתים מאוד קרובות, אגב רמי, לקבל בעיניי הרבה יותר אינפורמציה מאשר לצורך העניין מאות שאלונים סגורים.
השאלה אם אתה יכול להסיק מסקנה ברת תוקף. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אם יבוא אליך אדם ויגיד לך א', ב', ג', אז יש סיכוי שאם אתה במצב כזה, אתה תענה לו בכן, או לחילופין בלא.
קודם כל, זו שאלה מאוד מאוד חשובה ורלוונטית בהקשר הזה. צריך להבין שגם התחומים הללו, חלקם הגדול, אפילו התחום של פרופילאות, מנסה לדבר בהסתברויות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להעיר כזרקור עבור ההתאחדות לכדורגל, דיברת על חברות אזרחיות, מודיעין אזרחי והכל, שוב, אתה לא יכול לבוא ולהגיד כסיבה מובהקת ותוצאה מובהקת, א' יגרום פה לבית, אבל כן אתה יכול לבוא ולומר, תראו, משחקים שלא מצולמים לצורך העניין, מועדים יותר מאשר משחקים אחרים. עכשיו שוב, תשאל אותי אופר בסבירות של כמה, 10%, 20%, 70%, אין לי מספר מדויק. זה אחד מהדברים שאני אומר בכנות.
אז עוד שתי עובדות מהסוג הזה, זאת אומרת, אוקיי, צילום שמשחק לא מצולם, מה עוד יכול להיות שם?
תראה, אנחנו אומרים, גם כאן הרבה פעמים, ליגות שבהם הפיקוח קצת פחות טוב ברמה של, נקרא לזה, בקרה תקציבית. זאת אומרת, אתה יודע הרי, שאלת מקודם, מה גורם לספורטאי הזה? אז הרבה פעמים הפנייה, אגב, בחלק מהמקרים שאנחנו מצאנו, לא הגיע מגורמי הפשע, לא הגיע ממקורבים, הגיע מהשחקנים עצמם. למה? שוב, שווה לעצמך מקרה שאתה לא מקבל משכורת, רמי. חודשיים או שלושה חודשים, כי לא יודע, מה הבעלים נכנס לחובות, כי אתה רואה, שומע סביבנו למשל מה קורה לא מעט קבוצות בספורט הישראלי, ואתה אומר, סליחה שנייה, אבל כמו אנשים שפונים לצורך העניין לשוק אפור, אז אנחנו לא פונים לשוק אפור, אנחנו פונים לקרוא איזה שוק שחור לגמרי.
הבנתי אותך. דוקטור עופר מוכתר, תשמע אותה, אנחנו חודם שאתה ודבר פה הרבה מאוד על גם הפרשיות שאנחנו מכירים, אבל נעלף להתאפק בזה, ואני אגיד בשלב.
תודה רבה.
תודה רבה לך. אשקלון, שלום לך.
שלום רמי, נעים מאוד.
גם לי. המחקר שלך נועד לחלוב את הכסף שיש במדבר.
במידה רבה אנחנו מסתכלים על המדבר בתור משאב, לא רק לחקלאות מדברית מאוד מצליחה,
אהבתי,
או לא רק.
אהבתי שאמרת במידה רבה.
במידה רבה, לגמרי, כן. זה התפקיד, אנחנו על זה. תיירות בסוף היא אמצעי כלכלי, פרנסתי, דרמטי במרחב הזה של הפריפריה. אני בתור חוקר תיירות ובתור אדם שעוסק בניהול תיירות כבר כמה שנים טובות, אמון על פיתוח של כלכלה מקומית מקיימת שנשענת על תיירות.
פה התקשר מקודם מנכ״ל ארקיע, שאל אם הדבר הזה בכלל אפשרי. תיירות מדברית בישראל.
אז התשובה היא חד משמעית, לא רק אפשרי, הוא אפילו כדאי כלכלית. אני אתן לך נתון די מדהים. התיירות בפריפריה מרוויחה בממוצע פר אדם, פר קפיטה או פר עסק, יותר כסף מרוב העסקים התיירותיים האחרים במרכז. כשאנחנו מסתכלים על רמת ההכנסה לנפש שמקובלת במסעדנות או במלונאות במרכז הארץ, מדובר על הרף הנמוך ביותר בישראל של הכנסות. אנחנו בסוציו-אקונומי הכי נמוך. פה, ממש לא. תיירנים בדרום מתפרנסים יפה, משום שהעסקים פשוט בנויים אחרת לגמרי. רוב העסקים הם עסקים פרטיים, קטנים דרך אגב, שבנויים על מתן שירותים ישירים לתיירים, אני מדבר על אסטרונומיה ועל ג'יפים, על תיירות חקלאית ועל יין ויקבים, ולא משנה כרגע מה, אנחנו מדברים על הכנסה לנפש פה שהיא כפולה מהממוצע ואפילו יותר מזה.
זה רקע המחקר שלך, השאלה יכולה להיות סביב העניין הכלכלי, אבל אני מניח שאתם הסתכלתם על תחום, אתה והצוות שלך, הסתכלתם על תחום קצת יותר משמעותי, זאת אומרת איך לעניין את התייר. לאן הלכתם? כלומר, מה שאלתם את עצמכם בהתחלה?
אז המחקר כלל כמה פנים שונות בהקשר הזה. היה לו גם פן בינלאומי של להסתובב בירידי תיירות בינלאומיים גדולים בעולם ולהשוות את המוצר המדברי הישראלי הבתולי והעוברי למוצרים אחרים ותיקים יותר ולראות בכלל מה מציגים שם. והיה לו כמובן גם פן מקומי פה של באמת לשקול מה הנכסים הטבעיים, מה ה-DNA שעומד בלב המוצר התיירותי ואיך בונים מכל מה שקיים בדרום היום מוצר תיירותי בר תיירות. לעיסה, נקרא לו, כן? בר הגשה לתייר, שתייר יכול לצרוך אותו במספר לילות במדבר וליהנות מגיוון של הרבה מאוד חוויות שונות.
אתה יודע למה לא אהבתי את העניין הזה שאתה אומר לו בראשיתי? כי המדבר תמיד היה, בוא נגיד, משיכה להרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, חוץ מהשיירות שעברו בו איך נקרא, מישם לעיקן, יש כאן, הוא משך הרבה מאוד אנשים, בין היתר בהיבט של מתבודדים, בהיבט של, זה גם תיירים, היו פה, בכל זאת, יש כמה בעלי חיים שקוראים על שמם של תיירים. אז זה עניין די ותיק, השאלה מה מחדשים בו?
אז קודם כל, המספרים בעבר, מאז ומעולם, היו מאוד קטנים. ברשותך, מחקר אחר לגמרי שיצא לי לעשות, בעסק ב-itineraries של ארץ הקודש, כן? כן. תוכניות מסע. 2000 שנה ויותר, ארץ ישראל, ואחר כך גם מדינת ישראל מראשיתה, מוכרות בגדול צליינות, ועוד צליינות, ועוד צליינות. המדבר מעולם לא נמכר בשום פורמט רשמי כחוויה תיירותית. לא הייתה חוויה תיירותית כזאת בכלל. אז בוא נשים דברים על דיוקם. זה שיש ציפור בשם טריסטרמית, על שמו של הנרי בייקר טריסטרם, או לחילופין, זה שוויקטור גירן ביקר פה ב-1868, ואני יכול לזרוק עוד כמה שמות של חוקרים כאלה, הם באמת המיעוט שבמיעוט שבמיעוט אל מול ההמונים. אפילו לא אחוז מהתיירות שהגיע לארץ ישראל ב-2000 שנים האחרונות, אפילו לא אחוז אחד הגיע למדבר.
זה נכון, בסדר, אבל גם כשאתה, תראה, כשאתה מבסס תיירות, לא תיירות, סליחה, כשאתה מבסס צלנות, אתה מוכרח לתת להם את כל השירותים גם במדבר. ואז חן זה יכול להיות יפה מאוד, אבל אתה יודע, אני לא מניח שהוא יוכל להכנס כל כך הרבה, ויש צליינים שמגיעים.
אז המחקר שלנו שואל קודם כל, מה עוצמת ה-RTC, שם מאוד מקובל בעולם התיירות, ל-reason to come? מה סיבת הגעתך למקום מסוים? אתה נוסע ללונדון כדי לראות הצגה נגיד, בפריז אתה נוסע כדי לראות את האייפל ולאכול קרואסון, ולטוסקן אתה נוסע כדי לשתות יין. נאמר, זה ה-RTC, זה לב הביקור. אז אתה צודק שצליין מגיע למדבר, צריך לספק לו מקום, אבל צליין לא נוטה להגיע למדבר מלכתחילה, כי ה-RTC הצליינים הביאו אותו למקומות אחרים. ואני שואל עכשיו, אוקיי, אז מה ה-RTCs שלי פה במדבר הישראלי? למה שאדם בשם ג'ון מאנגליה, או יורגן מאוסטריה, או ז'דק מפולין, יבחרו לעלות על מטוס ולהגיע למדבר הישראלי? ופה התפקיד שלנו הוא לפתח מוצר ממה שקיים.
זאת אומרת, אתה רוצה למכור לו את המדבר בצורתו הנוכחית, או שאתה הולך לשנות אותו גם?
אני לא רוצה לשנות. יש כאן אנטיגוניזם אינהרנטי, מובנה מה שנקרא, עדין מאוד בין לשמר את המדבר הבראשיתי. אני שוב משתמש במילה הזאת. המדבר שלנו הוא קומפקטי, הוא קטן, הוא בראשיתי, הוא מקסים. אבל אם נביא אליו יותר מדי תיירים, וזה האנטיגוניזם, הוא יהיה פחות בראשיתי, הוא יהיה פחות בתולי, הוא יהיה פחות מושך. זה חבל מאוד עדין שאסור למשוך אותו חזק מדי בשני קצותיו. אבל אני כן אוסיף לך עובדה מאוד פשוטה. תיקח את ה-DNA של החקלאות הישראלית, החלוציות הישראלית, תוסיף לזה את הטבע הבתולי והבראשיתי שנותן מוצר טיולים ברגל, אופניים, ג'יפים, לא משנה כרגע מה. תוסיף לזה את האטרקציות. זה יכול להיות גמלים, זה יכול להיות סוסים, זה יכול להיות חוות יין, שזה סיפור מאוד גדול היום.
כלומר, אתה אומר, אני אמכור לאותו תייר בדיוק את מה שיש. אני לא אשנה
תוסיף כאן. עוד משפט בבקשה, שאין לו back home. רוצה לומר, התייר המועדף שלי הוא התייר האירופאי, שאין לו נופי מדבר אצלו, ואני אתן לו כאן את כל מה שהוא אוהב לצרוך, אני אתן לו את הכוכבים, שזו תיירות אסטרונומית, שהיא נפלאה ומושכת בצורה בלתי רגילה על פי המחקר שלנו.
תשמע,
תוסיף לו את היין והקולינריה, והוא בא לפה.
אתה מדבר על אוכלוסייה מאוד גדולה שיכולה להיות שדה המחקר. לאן אתם הלכתם? זאת אומרת, זה אומר לשלוח שאלונים לעשרות אלפי אנשים?
חד משמעית, אני לא חושב שעשרות אלפים נדרשים מבחינה סטטיסטית, אבל המדגם חייב להיות מייצג. אנחנו עוסקים במחקר כמותני בהקשר הזה, עשינו כבר את האיכותני, הלכנו לראיין את בעלי העניין המרכזיים, והם אמרו, חבר'ה, יש לכם מוצר, סוכנים בחול.
תן לי קצת משהו יותר בשרי. סוכנים בסדר, הם רוצים למכור. אבל התיירים, הם אומרים מה הם אוהבים?
חד משמעית. עשינו מחקר על התיירים שכבר כן הגיעו.
אוקיי.
הלכנו, בדקנו. עשינו מחקר מאוד מאוד מעניין, ראיינו ועשינו גם שאלונים עם כ-200 תיירים, בסך הכל. מדגם מייצג מאוד מאוד קטן. תופתע לגלות ש-90%, רק תיירות זרה אני מדבר, שרואיינו באתרים בנגב, אני מדגיש, במהלך זמן שהם כבר הגיעו למדבר, לפעמים זה ליום אחד, לפעמים ליומיים, לפעמים יותר, 90% מהם ציינו שהסיבה המרכזית, ה-RTC שבגינו הם הגיעו למקום הזה, זה לטייל ברגל במדבר. אמרו, זאת חוויה שאין לי בשום מקום אחר, באתי בשביל זה. עכשיו תוסיף לי אוכל טוב, תן לי מיטה מגניבה, תן לי יין טוב, תן לי טרקטורון, תן לי ג'יפ, זה בסדר. אבל ה-RTC המרכזי שבגינו הוא הגיע, זה הטיול במדבר, את זה אין באירופה.
כלומר, אין שום מרכז כימי או ביולוגי שאתה יכול לתת לו את זה ככדור, ואז להגיד לו, תבלע את זה ו... ממש.
אני חושב שגם לשמחתי הגדולה, אפילו התיירות הווירטואלית שהרים הראש בשנתיים האחרונות, לא נותנת פתרון לסוגיה הזאת. אם יורגן רוצה לעשות טרק ברגל, אז מכתש רמון הוא המקום הנכון, בזמן שהוא יכול באותה מידה לטייל בדולומיטים. רק הנוף שלו יהיה אחר.
או בחוצי ארצות הברית. תגיד, מה שואלים? אז רגע, אתה מפזרים שאלונים לתיירנים ולהרבה מאוד אנשים. מה שואלים אותם?
שואלים אותם קודם כל כמה וכמה דברים. מעניין אותנו גם, קודם כל הפרופיל הדמוגרפי של מי שמגיע.
Okay.
מאוד חשוב לנו. גברים, נשים, גילאים ממוצעים, הכנסה ממוצעת, השכלה ממוצעת, מאיפה הגעתם, נאמר שאתה בריטי או אוסטרי, תן לי אפילו את החתך של מאיזה אזור. מאוד חשוב לנו חתך הגיל, כי זה מראה לנו את ההתעניינות בגילאי דור זה, דור וואי הצעירים, לעומת למשל הסילבר הר טוריזם.
כלומר, פה אתה בונה קרוניקה של, של מענים. כלומר, של אוכלוסייה של עונה. אבל מה אתה שואל אותה?
רגע, חכה. אוקיי. זה החלק הדמוגרפי. הצד אוקיי. השני של השאלון הוא הצד של התנהגות הצרכנים. עכשיו אוקיי. אני מתחיל לשאול אותו, לא רק למה הגעת, אלא גם מה הציפיות שלך. אוקיי. מה אתה מצפה לראות? מה אתה רוצה לאכול? איפה אתה רוצה לישון? האם אתה חובב של קמפינג, גלמפינג, מלונות בוטיק, או מלונות רשת, או לחילופין דירות Airbnb בכלל? האם אתה צרכן של גסטאוסים? ניסינו לאפיין את הפרופיל של מי שהגיע, אבל שים לב, זה מחקר אחר לגמרי ממי שיבוא בעתיד. כי המחקר שהלכנו לעשות בשלב הבא, הוא לא מי הגיע לפה עד כה בשנים האחרונות, אלא מי יבוא.
אוקיי. יש למוקד המשיכה הזה, נראה לך שיש לזה, יש איזושהי אפשרות שניתן להתערב בו? זאת אומרת, אתה יכול להגיד, רגע, התייר הזה אוהב סוג מסוים של טיולים, אבל מה מושך אותו לשם? זאת אומרת, זה שהמדבר הוא פראי, זה שהוא מכיל הרבה מאוד דברים שאתה יודע, יכולים להפתיע אותך כמו בעלי חיים מסוכנים או דברים כאלה, זה עדיין מוקד משיכה?
אז מבחינתי חד משמעית זה מוקד משיכה, אבל אני מדגיש עוד פעם, זה לא הכל. אנחנו חייבים לתת מענה לציפיות של התייר סביב ה-RTC שלו. משום שאם הוא יגיד לך, כן, ה-RTC מגניב, אבל תקשיב, שילמתי מחיר נורא כבד, גם בכסף, גם בזמן, גם בחוסר הנוחות, לא בטוח שאני אמליץ. אני רוצה אותך ממליץ, זה אומר שעכשיו לא רק שאני אתן לך את המדבר הבתולי והמקסים שדיברנו עליו קודם, אני אשאל איזה סוג של אוכל צריך לייצר פה במרחב כדי שאתה תרצה לבלות כאן, איזה סוגי לינה חסרים פה, אולי חסר לך פערים בתחבורה ציבורית שזהינו במחקר, אולי מידע, יש המון פערים שאנחנו עובדים עליהם כעת בשלב המחקר כדי להבין מה יגרום ליותר תיירים כש... תרשה לי משפט אחד שבהקשר הזה הוא קריטי.
כמה שתרצה, שחר, בשביל אתה פה.
החזון של משרד התיירות,
כן.
שסביבו נבנתה העבודה הזאת, שאנחנו עדיין בעיצומה, עוד לא סיימנו אותה, אבל okay. המחקרים פה הם רבים. החזון הוא להביא לנגב כמוצר מדברי לתיירות אירופאית, כמיליון עד מיליון וחצי תיירים מחול בשנה, כאשר אנחנו מדברים על טווח של 5 שנים קדימה.
אבל זה אומר שגם צריך לפתח להם הרבה מאוד שירותים, ואני כאיש המדבר נראה לי שגם אתה כאיש המדבר, שנינו יודעים, שנכון להיום זה קצת בעייתי, אז בוא נלך רגע קדימה. נדמה לי שהמחקר הזה גם צריך לייצר לך כמסקנה, או בוא נגיד כתוצאה יישומית, איזושהי דרך שיווקית. איך אומר המנכ״ל בפרסומת לפרסומות רדיו, תפתיע אותי.
אז אני לא אפתיע, אבל אני אחזק משהו שאני חושב שאתה מכיר. בתוך המחקר האיכותני, כשהלכנו לשוחח עם סוכנים ועם בעלי עניין כבדים וירידים ברחבי העולם, למדנו מפיהם משהו שמאוד עניין אותנו בהיבט השיווקי. הם הסבירו לנו more is not enough, מה שנקרא, כלומר, אסטרטגיה של עוד תיירים היא לא מספקת, משום שאם לא נבנה עבורם את המוצר המושלם שיוכל להיות מתוקשר להם, כפי שהם מצפים אותו, הם רוצים מדבר בתולי. והבהיר לנו, למשל, לא אחד, כמה סוכנים גרמנים בזה אחר זה, שאם הם יגיעו לחניון בנחל גלד, או בנחל יזרח במדבר יהודה, או לחילופין בגב זרחן, לא משנה. ופתאום הם יגלו שיש שם טיול נודד של 200-300 תלמידים מבתי ספר, זה מבחינתם לעלות על המטוס באותו רגע ולחזור חזרה לגרמניה. כלומר, לא בשביל זה הם יגיעו למדבר. וזה אומר שהשיווק צריך להיות שיווק מאוד מפולח, והאזורים צריכים להיות מאוד מכונסים מבחינת הפיתוח התיירותי, כי אנחנו חייבים לנהל פה משהו נורא.
מה אתה חושב, שאתה תתחמק לי מהתשובה לשאלה? אתה נותן לי כאן, סליחה, כן? אבל אתה נותן לי כאן סוג של תנאים. אני בגלל זה שאלתי איך תפתיע אותו. זאת אומרת, אין שום הבדל בין התייר הישראלי לגרמני, במקרה הזה של הוא לא חובב יותר מדי קהל מסביבו, זה בסדר, והמדבר בהחלט מספק את זה, אבל הוא צריך לראות את זה. זאת אומרת, אתה צריך, כשאתה בונה לו את הטיול, גם אתה צריך לדעת, תשמע, ביום הזה והזה אין תיירים שם, אתה יכול ללכת ולהיות לבד. זה אפשרי בכלל?
זה יהיה מאוד קשה בלחץ שימושי השטח הישראלים.
Okay.
ההפתעה יכולה להיות במקומות אחרים לגמרי.
אני רוצה שתפתיע אותי בדרך השיווקית.
בדרך השיווקית?
כן.
אני לא בטוח שיש לי תשובה בשבילך כרגע על הדרך השיווקית, משום שזה לא היה נושא המחקר עדיין. השיווק okay. הולך להתמקד ב-FIT, ב-B2C מה שנקרא, בדיגיטל. Okay. זה okay. ברור לנו כבר שהוא לא יהיה שיווק של B2B באמצעות קבוצות, כי מי שיגיע למדבר הישראלי, עוד פעם, זכור, הטארגט מרקט, המוגדר, זה לא האמריקאים, זה לא היהודים, זה לא אלה שכבר באים לישראל מסיבות אחרות, זה RTC אחר לגמרי, אירופאים, כי אין להם מדבר.
ואנשים שאוהבים ללכת ברגל.
חד משמעית, חובבי טבע, ויש פה דגש, השיווק ילך מאוד חזק על העולם של sustainability ושל מה שנקרא responsible management of tourism. אני רוצה לומר, על התחום האחראי, כי הנושא הזה הוא אצלם בראש מעייניהם בחיפוש של החוויה הבאה.
אתה יודע מה, בוא תיתן לנו ככה לסיום, תשובה לשאלה כזאת, איך מוצאים אותם? כי אתה יודע שהם קיימים, אבל הם, בוא נגיד שחלקם הקטן באמת מפרסם איזה שהם יומני רשת או רשומות או כל מיני דברים כאלה, אבל אתה פה מבסס תיירות שנועדה לקלוט הרבה יותר אנשים. תמצא לי אותם.
אז אני אמצא אותם בשיטה שיווקית די מגניבה ברשותך, והצורה שבה חיפשנו את זה היא באמצעות...
כולי אוזן ואוזניות.
מחקר אחר שעשינו שנוגע לתחום שנקרא popular tourism. פופ טוריזם שמניע לפעולה באמצעות סדרות טלוויזיה, באמצעות סרטים ובאמצעות סלבריטאים, תסלח לי על השימוש במילה הקלוקלת, באמצעות ידוענים, כפי שזה נקרא בעברית.
אוקיי.
אנחנו יודעים כבר היום ממשרד התיירות לתרגט אותם, לאתר אותם, את אותם ידוענים, ולהביא אותם לכאן בפינצטה, והם יודעים לתקשר את החוויות שלהם לקהלי מעריצים מאוד נרחבים שיש להם, שהם בעצם הגרעין שמייצר את כדור השלג השיווקי. רוצה לומר, אתה מגלגל את כדור השלג השיווקי הזה במורד מיליון מעריצים של דמות מסוימת, שמתוך 600 מיליון יציאות אירופאיות בשנה מאירופה לחול, זה לא הרבה, מיליון אחד, אבל הם יניעו את כדור השלג. כלומר, הרעיון הוא לתפוס בעצם שיווק מונע פופ, זה, ככה זה נקרא היום, שיווק מונע באמצעות דמויות של סלבריטיז, של ידוענים, והם רצים רק בסושל נטוורקס. רוצה לומר, אנחנו לגמרי בסושל מדיה. זה העולם החדש שלנו, של השיווק, שוב, חדש. נכון להיום הוא עדכני, מאוד יכול להיות שעוד מעט נעבור לשיווק נוירוני כבר. אנחנו בדרך לשם, כמו שאתה יודע, על שורה של סנסורים מאוד רגישים שגורמים לך לרצות דברים שבכלל לא ידעת בתת ההכרה ממסר שראית. היום הסושל מדיה כנראה יהיה הדרך הטובה ביותר לתקשר את המדבר לאנשים הנכונים, משום שהאלגוריתם יזהה אותם לפי מה שהם רוצים. צריך לזכור שהכל הוא מוגדר
במילים אחרות,
טרגט IP.
אם אתה תביא לכאן את זוכה האירוויזיון מאיטליה, ותיקח אותו לטיול מצולם, מתוקשר,
אז אין ספק שאני אצליח להיחשף לקהל של האנשים שאוהב אותו, ומתוכם אלה שאוהבים מדבר, נחשפו לחוויה מאוד חיובית, ויש סיכוי שיגיעו. ככה אנחנו רוצים לעבוד.
תורה, בסוף הוצאתי את זה ממך.
וטוב שכך.
דוקטור שילה, שחר שילה, תודה רבה לך.
נעמת לי מאוד, תודה רבה.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? מהצלולויד וקירות הבית אל הוול הפרטי, להפוך צילומים ישנים לחדשים וחדשניים.
עברנו הרבה איתרציות מול משתמשים, הרבה שלבים של הבנה של מה המשתמשים בעצם רוצים לעשות. וגילינו שנכון שהמשתמשים הרבה פעמים אומרים שהם היו רוצים שליטה, היו רוצים לקבוע בעצמם את הצבעוניות, אבל למעשה מה שהמשתמש באמת רוצה זה לקרות שיהיה איזשהו תהליך של קסם.
מההשכלה הגבוהה אליטיסטית להשכלה גבוהה עממית באותה איכות, מתי ואיך זה קרה?
היו בארץ, יכולת ללמוד בארץ רק באוניברסיטאות.
אוקיי.
ולא היו מכללות, ואם היו מכללות אז הם היו רק לצבירת קורסים, צבירת נקודות זכות, אבל לא יכולת ללמוד תואר בכל מכללות. וכשבאה העלייה הגדולה מרוסיה והלחץ החברתי מהפריפריה, אז אנשי ציבור, פוליטיקאים, התחילו ללחוץ על המועצה להשכלה גבוהה לפתוח את השערים. ולראשונה המועצה להשכלה גבוהה הגישה תוכנית בשנת 94 לפתוח את השערים.
וגם על חיזוי תרופות למתלבטים ומתלבטות מקרב המטופלים ומקרב הרופאים.
יש קושי מאוד מאוד גדול לנשים בהיריון שהן רוצות לקחת תרופות. ואין מידע מאוד מאוד מסודר על מה רמת הסיכון של התרופות.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.